אנחנו דיברנו פה כבר כמה שבועות, שבועיים בערך, על מכות מצרים. אז אני רוצה משהו מאוד קצרצר על המכה של פרשת בשלח, שאנחנו כבר יודעים מהאגדה שהיא המכה הכי משמעותית אולי, וזה קריעת ים סוף. כן? באגדה זה בא לידי ביטוי עם היד מול האצבע. אבל מה שאני בעיקר רוצה להדגיש הוא שאם יש מכה שיש לה רושם בתנך בעקבות יציאת מצרים, זה ברור בלי שום ספק שזה קריאת ים סוף. יותר מכת בכורות מאוד חשובה היא תהיה בתפילין, יהודי מאוד יזכיר את זה, אבל העולם, הגויים לא מתפעלים ממכת בכורות. מה שחודף אותם, ורואים את זה מאוד יפה בהרבה מקומות, קריאת ים סוף רודפת אותם לחלוטין. כן? רואים את זה עם רחב, מי שרחב הרי ידע את שירת הים, אתם יודעים את זה? כבר ממש, זה מתחיל בשירת הים, נמוגו כל יש לכנען, לא נמוגו משום דבר לפני קריאת ים סוף. קריאת ים סוף אבל, זה שהגיע אותם, כשהמרגלים של יהושע מגיעים לרחב, מכל מה שהיא מספרת על הפחד בכנען, היא מדברת רק על קריאת ים סוף. זה לא מקרי גם שמעבר הירדן דימה את קריאת ים סוף ולא שום דבר אחר, זה על הרקע הזה. וזה ממש, אני קורא לכם את הפסוקים, אתם יכולים לראות כאילו עד כמה יש פה רושם של שירת הים. כן? ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה עמתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, ונשמע וימס לבבינו. זה קריאת ים סוף. יש גם פסוקים בתורה, כי התורה רוצה להכניס, כאילו, מתארת עימותים צבאיים בין ישראל והאומות, אז היא חוזרת גם כי נקראת ים סוף, כמו למשל בדברים חף, שם בפרשת היציאה למלחמה, אז יש שם הידים מאוד חזקים של פרשת בשלח. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורחב, עם רב ממך, סוס פרעה, רכבו פרשיו, זה מה שרואים. אז אומרים לך, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחבזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם ללחם לכם ואוהביכם להושיע אתכם. הביטוי של ויושע השם ביום ההוא, זה חוזר אליו. כנראה שקריאת ים סוף היא, הייתי אומר, היא לא מכה פנימית שהכתה בתוך מצרים, אלא היא מכה שהיא מכה הידים בעולם כולו, והיא כנראה קשורה לאימות הצבאי בין ישראל לבין המקנה. זה מה שלכאורה עולה, וההסבר גם נראה מאוד פשוט. כי מכת, אם דיברנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, סדרה של מכות עם כל מיני מסרים תיאולוגיים ואחרים, קריאת ים סוף היא משהו שהוא מעבר לזה. קריאת ים סוף היא הקדוש ברוך הוא שמביס את צבא מצרים. מי שלא מבין את הדבר הזה, תדמיינו את הצבא האמריקאי מובס בצורה מוחלטת, הצבא מושמד כולו, כן? קריאת ים סוף, מה שהיא עושה זה, היא משמידה את צבא מצרים, ובכך גם, זה לא מקרי, אם נחזור לדברי רחב, שמהו הלקח שרחב מציינת, ומכות מצרים ניסו ללמד את זה דרך אגב, וקצת התקשו בזה, והלקח שאני קורא, ולא קמה עוד רוח ואיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים עמה, אבל ארץ מתחת. כלומר, זה מביא לידי ייחוד השם. כי זה תבוסה של העם החזק ביותר, ושל הצבא החזק ביותר. שיש לנו מחלוקת תנאים מרתקת, איך להבין את שירת הים, שאנחנו למיתו של דבר עושים את שניהם. זה, בגלל הזמן הקצר, אני רק אפנה, זה מופיע במשנה בסוטה בפרק שישי. יש שם מחלוקת במשנה איך בדיוק קראו את שירת הים. יש שם בעיה פשוטה שמטרידה אותם. אז ישיר משה ובני ישראל. איך בני ישראל ידעו מה משה הולך להגיד אם משה רבינו הוא אומר אותו פעם ראשונה? יש שם במשנה מספר הסברים שהם בנויים על שני מודלים אפשריים, שהם נראים לי לא רק כמודלים טכניים אלא מהותיים להבנת שירת הים. מודל אחד מזכירים זה כמו שקוראים את ההלל בבית הכנסת, כשקוראים את ההלל בבית הכנסת. איך קוראים הלל בבית הכנסת? אז אנחנו אשכנזים קצת קלקלנו, כי כולם אומרים את מה שהחזן אומר. אבל איך צריך באמת לקרוא? יש חזן ויש קהל. מה החזן אומר? מתקדם בתוך ההלל, ומה הקהל מגיב? כאילו עולם חסדו, כמו מקלה, כאילו עולם חסדו, כאילו עולם חסדו. אז יש שם דעה שמשה אמר את שירת הים, ואילו מה עשו בני ישראל? מה הם עשו? הם ענו כל פעם, השיר על השם כי גאוגה. שמי בחר בדעה הזאת? הם זוכרים אולי? שפילברג, נכון? בסרט שלו זה ככה. אוקיי, כן. הוא כנראה ידע את המשנה. אבל יש שם דעה אחרת, שמה המודל? המודל הוא כמו שקוראים את שמה בבית הכנסת, שהחזן אומר והקהל חוזר אחריו. דיינו, איך הם ידעו? משה אמר משפט והם חזרו, משה אמר עוד משפט והם חזרו. הדומה שזה לא רק שני מודלים טכניים, אלא שיש פה שתי תפיסות עולם. האם שירת הים נאמרת כשמה בתור הלל, כשירה, והאם היא נאמרת בתור טקס המלאכה, כמו קריאת שמה. מה זה קריאת שמה? זה להמליך את הקדוש ברוך הוא לעולם, לומר שהוא אחד. כשאנחנו לעמיתו של דבר עושים את שני הדברים, כי אנחנו אומרים פעמיים ביום בתפילת שחרית, בתוך תפילת שחרית מזכירים בעצם פעמיים את קריאת ים סוף ואת שירת הים. פעם אחת בסוף פסוקי דזמרה, אז זה נאמר בתורת שירה. פסוקי דזמרה הרי נקראים בלשון הגמרא הלל בכל יום, שאני גם אוסיף, זה הפרק הכי יוצא דופן שם, זה המקור היחיד מהתורה. הכל שם זה שירת דוד, גם בהברך דוד, שהוא לא מתהילים, אבל הוא דוד, כן? אומרים בברוך שם, שירי דוד עבדיך. ודי מסתבר שמסגרת פסוקי דזמרה הוא נאמר כשירה. ברמב"ם דרך אגב מופיע שהיו שנוהגים לומר אותו אחרי השתבח, כי הוא לא חלק מפסוקי דזמרה רגיל. ואנחנו גם אומרים עוד פעם את חלקים משירת הים, אומרים את זה בברכת גאולה, ושם אנחנו אומרים אותו בצורה ברורה כבעל זיקה לקריאת שמה. והגאולה נאמרת דווקא בזיקה לקריאת שמה, כי היא מבטאת את המלאכת הקדוש ברוך הוא לעולם כולו. מה מתואר שם? עזרת אבותינו, שמצד אחד אנחנו מכירים מלכות השם, אבל הגויים לא. למה הגויים הרי רודפים אותנו? כי הם לא מכירים בקדוש ברוך הוא. למה הגענו בגאולת מצרים? שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, שהמליכו את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. זה הביטוי, מי חמוך באילים השם, השם ימלוך לעולם ועד. כשברכת קריאת שמע הראשונה מתארת את הקוסמוס כממליך את הקדוש ברוך הוא המלאכים, ואילו מה קריאת ירב סוף עושה? שהקדוש ברוך הוא אלוקי ההיסטוריה, שהוא מביס מלאכים בני אדם. וכך אנחנו בעצם למעשה מקיימים את שתי התפיסות האלה, גם שרים וגם ממלכים. טוב, לילה טוב.